בנקודה שביקשו כמה פעמים שנדבר עליה, נגענו בזה באמת בכמה פעמים, הנקודה של התמודדות עם משברים. עכשיו, זה נושא שהוא באמת, הוא מורכב מאוד לדבר עליו, כי הוא נוגע בהרבה נושאים, וגם כל אחד מגדיר משבר בצורה אחרת, אז קצת קשה לקלוע, ויש המון אפור בשטח הזה. ננסה קצת לדבר על העניין. נראה לי שנתחיל פשוט מיימר שנמצא באימו לפיטי לוסך, או בסוף החלק השלישי, הדורות הישנות, על האבוידה של דוד המלך, להביע את תהילת השם. ואולי מתוך זה, זו נקודה שאפשר להרחיב אותה יותר במה שנוגע לבחורים כיום בנושא הזה. טוב, בואו ננסה לראות. השיחה הזאת זו שיחה מבאר בחוקויסא, מוצא שבת באר בחוקויסא, תושם מ"ג. כל שאיפת האדם צריכה להיות לישרוי ממוס, להתרומם, להשיג שייכס אל השם. ודווקא יש שיחה של הראשי ועל זה גם כשהוא אומר שהר סיני נקרא כמה פעמים בתורה הר אלוהים. אמר למה זה נקרא הר אלוהים? אז הוא מעריך שהתורה קוראת שם, יש לזה משמעות וזה בא להזכיר לנו משהו, זה בא לחזק את ההתבוננות בדבר מסוים. מה זה בא לחזק? שההר שניתנה עליו תורה לישראל זה הר אלוהים. הדרך להשיג קשר ושייכס עם אלוהים, עם אלוהיקוס, הדרך הזאת זה הר אלוהיקים, זה ההר שבו ניתן תורה לישראל. הדרך להשיג שייכס לאלוהיקים זה הדרך של תורה. זאת אומרת, תורה זה להיות קשור לנויסן התורה, והדרך להיות קשור לנויסן התורה זה על ידי לימוד התורה. בסדר? ככה הדברים עובדים. אז להשיג, כל שאיפת האדם צריכה להיות להתרוממות, להשיג שייכס אל השם. אמנם יש בזה שיעורי. הרב ביותר והפחות ביותר. כמה הוא השיעור שצריכים לכל הפחות? מה המינימום? בסדר? יש מקסימום, וכמו שהמסילת השיעורים אומר, אבל האדם צריך לשאוף להגיע אל המקסימום שאפשר להגיע בקרבת השם. כן, הוא אומר גם באוילומה, זה אומר המסילת השיעורים, האדם מסתפק של להיות בשורה השנייה או שלישית, שלגבי האוילומה, והוא אומר, בסדר, אז נהיה למטה, לא נהיה בשורה הראשונה, לא נקבל מהראש של הלוויתן. אבל גם פעילי לוויתן, זה לא גרוע בכלל, כן? למה? אבל מה? אדם באוילומה הזה הוא לא מסתפק. שם הוא מצפה שהכל יהיה באופן של לכתחילה. ולא... אבל בוא נראה, אבל מה המינימום שנדרש? ופה בעצם הראשי בא ומדבר על האבוידה של דוד המלך. זה מתקשר למה שכבר דיברנו בעבר, על האבוידה של דוד המלך על שירו. הוא מביא מדרש שויחר טויב. מדרש תהילים, פרק תזיין. מכתום לדוד. מכתום לדוד. כן? פרק תזיין בתהילים מתחיל. מכתום לדוד, שומרי ניקל כי חוסי סיבוך. מכתם לדוד, מה הפירוש של המילה מכתם? אז מכתם, כמו שמשתמשים היום בעברית, זה אמירה. כן, יש מכתמים, שזה בדרך כלל משפטים קצרים, סוג מסוים של שירה, אבל חז"ל דורשים שמכתם הכוונה, אומר דוד, מכתם אני. זאת אומרת, אני מח וקטן, אני וקטן, מוח ותם. כן, מכתם, אני, כמו גם מלשון קטית, מלשון קטן, מלשון מח, מלשון אני, כן, מכתום לדוד. משה למה דובר דוים. דוד המלך מגדיר כאן את הקטנות שלו. דוד הוא הקוטון, והוא מגדיר כאן את הקטנות שלו ביחס לקדוש ברוך הוא וביחס למה שהיה אצל האובייס הקדושים. משה למה הדבר דומה. לאחד שהיה עובר בדרך, ובידו בית איסרים. הסכום שיש לו ביד זה שתי איסרים. ראה פונדק אחד. אז הוא נכנס לפונדק, והוא מסתכל על הצלחות של האחרים, לראות מה הם אוכלים שם, והוא רואה אילו אוכלים דגים ואילו אוכלים בשר. אמר, מה אעשה? אם אומר לו, אם אני אומר למלצר, אם אני אומר לבעל החנות, הווה לי לאכול, אני אגיד סתומה, כן? הווה לי לאכול, מיד מביא לי פסיונין. נכון? הוא מיד יביא לי פסיונין, שזה אוף חשוב ושמן, הסלב שירד במדבור. כך רשי בקידוש למד א', כן? יש מה אכיל לאובי פסיוני ותור דמינוילום, יש מה אתחיל לאובי בריחיים וירש חיו למבוא. אז פסיוני זה אוף יקר וחשוב, זה סלב שירד במדבר ש... כן, 60 כיכרות של לחם עדיין נוטף שומן. אומר, אני רק אבקש אוכל, יביאו לי פה מנה שתעלה לי 100,000, לא יודע, 100 דולר, 200 דולר, איך אני אעמוד בזה, מה אני אעשה? ואין בידי אלא שתי איסרים, אני לא יכול לשלם על זה. אין בידי אלא שתי איסרים. הלך ואמר לו, אז הוא פונה לבעל הפונדק ואומר לו, תן לי בשתי איסרים, תביא לי אוכל ב-20 שקל. אז הוא אומר לו, מה אתן לך בשתי איסרים? פה במסעדה הזאת, זה לא, לא קונים פה ב-20 שקל. פה זה מתחיל ביורו, זה מתחיל ב... המנה הכי זולה פה, לא בדבר הזה. אומר לי, מה? אומר לי, ולא ישמעת, המושל עונה, הולך, שנכנס לפונדק הזה, ויש לו רק שתי יסרים, העני הזה, אומר לפונדקאי, אומר לו, ולא שמעת, המשל אומר, לפי זוזי רקוד, תרקוד לפי הכסף שיש לך. אתה לא יכול לרקוד עם מעבר לכסף שיש לך, תרקוד לפי הכסף שיש לך, לפי זוז הרקוי. אז הוא אומר, תשמע, אתה צודק, אני מבין שבחנות שלך אין דברים שהם זולים יותר, אז תסדר לי משהו. לא יודע, אולי תביא פיתות בלי חומוס, אולי בלי סלט, לא יודע, תמצא משהו, תביא בלי צ'יפס, בסדר? אבל שככה יהיה משהו שאני אוכל לאכול בסכום כסף שיש לי. טוב, לא, זה רעיון שכנראה מגיע מהמדרש, הרעיון הזה, אבל ככה הוא בא ומנסה להשיג משהו במסעדה הזאת. למעשה, כך אומר דוד המלך, זה המשל, אומר המדרש, מה הנמשל? כך אומר דוד המלך, אין לי לישב עם גדולים, אני לא יכול לשבת עם הצדיקים הגדולים, עם אברהם, יצחק ויעקב, עם מוישה ואהרון, אמתין לי עם הקטנים, אז אני אחכה, אולי משהו אני כן יוכל לקבל. אומר, יהי אברהם, יצחק ויעקב בקיטוין, הם יהיו בקיטוין בחדר הפנימי, ומוישה ואהרון בטרקלין, הם יהיו בטרקלין בחדר החיצוני, ואני בסף. אני אהיה בסף, על סוף הדלת. אני אהיה חלק מהבית. אני לא אהיה בקיטוין בחדר הפנימי, ואפילו בטרקלין אני לא אזכה להיכנס, אבל אני אסתופף בבית השם. בוחרתי היסטויפייף בבית הלויקים. להיות אפילו על סף הדלת, אבל יש לי שייכס. יש לי איזה חגיר הסציפוירן במקום הזה. יש לי איזה... אני נמצא פה. איך הוא אומר? איך זה מוגדר ביירוצן שם? ששמת חלקנו מיוש בבית המדרש. אני לא יודע כמה אני לומד, אבל אני מיוש בבית המדרש. למה? כי מה, אם ההפך מיוש בבית המדרש זה יוש וקרונוס. והיוש וקרונוס אנחנו יודעים לאן זה מגיע. אז שיהיה יוש בבית המדרש אפילו בלי ללמוד, העיקר שהוא פה. העיקר שהמקום, יש לו דבורים בטיילים של בית המדרש, כן? איך אומרים יצרו, הם פוגשו לך מנוב על זה, מושכים לבית המדרש. עכשיו, מה קורה בבית המדרש? אני יצרו, גם בית המדרש יש יצרו, אבל היצרו של בית המדרש הוא יצרו אחר לגמרי ביצרו של הרחוב. זה מחלקה אחרת, זה היסטוריפת ובית הלויקים. אז עוד פעם, יש לו אחיזה בקדוש, יש לו מקום שהוא יהיה אפילו בסף, אפילו על סף הפתח, לא יותר מזה, אבל להיות שם. הוא אומר, ואם אין לי שאיש שבסף. הוא אומר, אם המצב הוא שאני כזה אני, שאפילו אין לו מה להציע מנה, אין מנה ראשונה כזאת. אין לנו, ב-20 שקל אפילו מנה ראשונה אין לנו, אפילו פתיח, לא כינוח, כלום. הוא אומר, אין לי שאיש שבסף. בחץ רויס בייס השם. זאת אומרת, אני לא אהיה בבייס השם, אבל אני אהיה בחץ רויס בייס השם. בחצר, בחוץ. אבל זה חצר עדיין היא חלק מהבית, יש לה שייכס לבית. ואם אין לי שאיש שבחץ רויס, זאת אומרת, אפילו ברמה הזאת של חצר, גם אין לי שייכס. אומר, לא יצא מן הפונדוק. אז אני בכל זאת מהפונדק לא יוצא. בסויחייך ירושלים, הללוקו. עד כאן לשון המדרש. בסויחייך ירושלים. יש לי איזשהו שייכס. אני נמצא בתוך, לפי מנחוימו. אני נמצא בסויחייך ירושלים, הללוקו. כך בלושן המדרש. עכשיו, הראשי בבא של כמה וכמה שאלות על המדרש הזה, על המשל ועל הנמשל. אומר, דבר ראשון, למה דוד אומר שאין לו רק שני איסרים? מה זה המספר הזה, שני איסרים? הוא אומר, למה הוא לא אומר שאין לו שווה פרוטה, כן? הסכום הכי קטן של כסף, נכון? חומש פרוטה איסרים. שיגיד שווה פרוטה, למה שתי איסרים? מה זה המספר הזה? גם למשל לפונדק, כן, פונדק מה זה? לעוברים ושווים. מה הוא מדבר? על האוילומאבה. הוא מדבר על האוילומאבה, זה האוילומאבה. לכאורה, האוילומאבה זה לא פונדק, זה בייס מלויני, כן? זה בית מלון, זה המקום שבו לנים, בו נמצאים. אז אם מדבר על פונדק, מדבר על אילומה זה, אז מה שייכס אברהם יצחק ויעקב? אברהם יצחק ויעקב כבר לא היו בחיי דוד המלך, הם לא היו באילומה זה, אז למה הוא מדבר על פונדק? אומר גם כן, מה אעשה אם אומר לי, אבל לי לאכול, מיד מביא לי פיסיונין. טוב, במשל זה עובד טוב. אתה נכנס למסעדה, ביקשת לאכול, אחר כך אתה צריך לשלם על מה שהזמנת, כי בעל הפונדק, בעל כן, המערך, הבעל המסעדה לא יודע כמה כסף יש לך ואיזה כרטיס אשראי יש לך בכיס. אז לכן, ביקשת אוכל, נתנו לך אוכל. אכלת עסקית, אז בסדר, אכלת. ואז אתה צריך לשלם. אבל מה אהבה מיני? כאילו, שיתנו לו באוילומה במשהו מעבר למה שמגיע לו? הרי אין אפשרות כזאת. שם האדם מקבל בדיוק לפי המצב שלו. אין חשש שיביאו לו יותר ממה שיש לו. והוא יתבייש מזה. לא ייתנו לו בשכרו יותר ממה שמגיע לו. הוא לא יקבל. אז משמע שיש פה בושה, הבושה היא עצם זה שאין לו יותר משתי איסרים. אז הוא אומר לכם, תן לי לפי מה שיש לי. אני לא יכול לבוא ולבקש להיכנס לכיתון, ולא מעיז להיבקש להיכנס לטרקלין, אבל לפי מה שיש לי, מה אני יכול לקבל? למה איזה אומר ככה, סתם, מה המספר הזה שני איסורים? אומר, הגמור בבסרה, בתסום ד' אומרת, אין פריחה סין לאוני, או איבו ממוקים למוקים, מכיכר בפונדיון, ארבע סעין לסלע. אמר, רשי עושה שם את החשבון, נכון? רשי עושה שם את החשבון, שכיכר בפונדיון זה שיעור שתי סעודות, ושיעור שתי סעודות בדיוק הם שתי איסורים. אז זאת אומרת, המספר הזה שתי איסורים, זה כנראה מגיע מהמספר הזה. עוני צריך שיהיה לו לכל הפחות, אנחנו מחויבים, מדין קופה של צדוקה, מדין התמחוי של העיר, מחויבים לתת לעני שתי איסרים בשביל שתי סעודות פשוטות. הוא בא לפונדק, שאוכלים בו מאכלים יקרים, בשר ודגים וכל הדברים היקרים, והוא מבקש מאכלים פשוטים בשתי איסרים, שזה המינימום של אוכל שחייבים לתת לעני, זה המינימום של חי אישו של יש לאדם, ואז הם מתפלאים ושואלים, מה אתן לך? יש כאן מאכלים יקרים, ואז על זה באה התשובה, לפום זוזה רקויד, לפום זוזה רקויד, לפי מה שיש, זה מה שאתה רוקד. הפונדק שנכנסים ועוברים ושווים שם, זה המשל לא אילו מה נשומס, כן? לא אילו מה בה, כמו שדי ברור. אין לא ירוע סלוקים זה לא סכו, כל הנביאים לא השיגו. אם מדברים על לא אילו מה בה, לפי השגתנו, הכוונה לא אילו מה נשומס, זה לא מקום קביעות, אלא מקום פונדק לעוברים ושווים. יש יותר מזה, ומדובר על שלב מסוים של הסוגת. דוד בא ואומר, מוך אני, אני מכתום לדוד, מח אני, אני אני, ויש לי רק שתי איסרים, שזה המינימום שיש לעני הפחות ביותר. יש לושן ידוע בחזל, זה תונת ואליהו, חי עבודם לא אמר, מוסה יגיעו, מה עשה היא למה עשה יעברו מצרק ויעקב. זאת אומרת, המודד של הרוחניות שהאדם צריך לשאוף אליה, זה מה עשה יבוא עשה יעברו מצרק ויעקב. ודוד המלך בא ומשווה את עצמו לדרגה של אברהם יצחק ויעקב, כן? לפונדק, ואומר בשר ודגים, ואין לי שום דבר להציע. דרך אגב, יש דבר נורא, אם מתבוננים בזה, יש גמור בסוף תמורה, הגמור מספרת שם סיפור שהיה עם רב ראובן בן יצטרבולי, שסיפר קומי והלך לרומא, והסתובב שם ביניהם, ואז היה שלוש גזירס על עם ישראל, גזיר על שמירה שבס, גזיר על בריס מילה, וגזיר על שמירה סטיירה, ושם הוא בא ושכנע אותם בכל מיני דרכים, שהם יתירו לעם ישראל את הדבר הזה. מה אתם רוצים שיהיה להם? הרבה ילדים או קצת ילדים, אז תיתנו להם לשמור טהרה. מי שרוצה, יש לו שונא, שעדיף שלא יעבוד, שלא יהיה לו כסף, אז תיתנו להם לשמור שבת. והוא רוצה שהילדים, שיפגע בילדים שלו, כן? שהם לא יהיו בריאים, אז תיתנו להם למול את עצמם. וככה שחררו באמת את שלושת הגזרות האלה, אבל אז הם קלטו שרב ראובן בן יצטרבולי בעצם עשה להם הצגה ודיבר איתם הפוך על הפוך, אז הם החזירו את כל הגזרות. אמרו מי ילך? אמרו רבי שמעון בר יוחאי שהוא מלומד בניסים. טוב, רבי שמעון בר יוחאי הולך, ואז כשהוא מגיע לרומא, יוצא לקראתו השד הזה שנקרא בן תמליו, נראה שבתויסוס מתארים אותו כמו נמוך כזה, שעושה צחוקים, יש שם תיאור מעניין מי זה הבן תמליו הזה, אבל שד כזה שמגיע לעזור להם. והעזרה שהוא עושה שם באמת, זה, הוא נכנס לבת הקיסר, בת הקיסר היא משתגעת, ואז צריך לרפא אותה, מגיע רב שמעון בר יוחאי מרפא אותה, ואז נותנים לו מהאוצר של הקיסר שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לקח את הדף הזה של הגזרות, את הגזירה הזאת, וקרא אותה, וכך עם ישראל ניצל, זה הרב שמעון מלומד וניסים. הגמרא נכנסת שם רבי יוסי, רב לוזור, רב יוסי, כל הסיפור, אבל מה שנוגע שם לענייננו, זה שכשרב שמעון בר יוחאי רואה שבן תמליין מגיע לעזור לו, כתוב בגמרא שהוא פורץ בבכי. אומר שפחו של בייס אבו, שפחו של בייס אבו, ראתה מלאך שלוש פעמים. נכון? וימצוא מלאך השם על דרך שור, והוא רואה אותה ומדבר איתה, ומלאך הוגור שפחה סוראי, איזה מי זה בוס, ואונותי להיכי ותוימר מפני סוראי גבירתי, אונכי ברחס. שפחה בייס אבו ראה מלאך שלוש פעמים, ולי שולחים שד? בן תמליון? עכשיו, בואו נבין שנייה, רב שמעון בר יוחאי זה רב שמעון, כן? אין מה להגיד. אבל רב שמעון מבחינת התקופות נמצא באותה תקופה שלנו. הוא לא חי בזמן בייס ראשון שיש נבואה, הוא לא חי אפילו בזמן בייס שני שיש רוח הקודש ומשתמשים בבסטויל. הוא חי בתקופה יותר מאוחרת, הוא חי כבר בגולוס אדוים, אחרי החורבן, בעיקרון באותה תקופה שאנחנו חיים היום. מתי פעם אחרונה בכית שאתה לא רואה מלאכים? לא, רב שמעון בוכה. זה כל כך כואב לו שהוא לא רואה מלאכים עד שהוא בוכה. תחשוב שהפער בינינו לבין רב שמעון זה כמה? 1800 שנה? הפער בין רב שמעון בר יוחאי לאברהם אבינו זה כמה? גם איזה פער של 1500 שנה. לא, זה בן אדם בוכה שהוא לא רואה דברים שרבי גויין ראה. זה משהו שפער של 1500 שנה זה עצום, כן? זה עצום. רבי גאון זה רק 1,000 שנים אחרי הכל, כן? אני מדבר איתך על תקופת רבשי. הבן אדם בוכה שהוא לא מגיע לסוגיה של המוירואים. זה באמת מדהים שבן אדם בוכה. אבל זה רב שמעון. ורב שמעון בעצם, אבל יכול להיות שהנקודה היא לא, אתה יכול להגיד שרב שמעון יודע את גוי דל נשמס ישראל, כמו שנסבר בארוכה בזוהר הקודש, ולכן הוא יודע שכל יהודי ראוי שיתגלו לו מלוכים. אז מה, למה אני לא? למה עליי מגיע איזה שדמנט מליוי? מה? וזה הנקודה שכואבת לו. אבל יכול להיות שמה שמפריע לרב שמעון, ומפריע לו וכואב לו, עד כדי שהוא פורץ בבכי, זה כי חייב עוד אמלואים, מוסי יגיעו מייסי, למייסי אבויסי, עברו מצרו ויעקוי. ולכן פה מגיעה השוואה לשפחו של בייס אבו. זאת אומרת, בבית של אברהם אבינו היה מלוכים, ושפחו של בייס אבו ראתה מלוכים 3 פעמים, אז למה אני לא זוכר לראות מלוכים? למה אליי שולחים שד? יש פה מקום שהאדם אמור לשאוף להגיע לשם, וגם כאן דוד המלך, בעצם הוא משווה את עצמו למקום הזה, ורוצה להגיע למקום הזה, למקום הגבוה הזה. אבל הוא אומר, אבל לא, אין לי מה להגיע. מוך אני. אני לא יכול להשוות את עצמי לדרגה של אברהם יצחק ויעקב. הוא לא חושב שיתנו לו יותר מה שיגיע לו. אם הוא יבקש שהוא רוצה, מה הוא רוצה? מה הבקשה של אדם? הדרגות של אברהם יצחק ויעקב זה חרפה. לבוא עם 2 ישרים שהם המינימום, ולרצות להגיע למדרגה של אברהם יצחק ויעקב. לכן מה אומר דוד? לא יישב לי עם הגדולים, אמתין לי עם הקטנים. אברהם יצחק ויעקב בקיטוין, הם בחדר הפנימי, מוישה ואהרון בטרקלין, ואני אישב בסף. בחרתי, הסתופף בבית אלוקים. להיות בפתח היכול, זה גם מדרגה גדולה. ואם אין לי שאישב בסף, בחצר רויס השם, שזה מדרגה יותר קטנה, ואם אין לי שאישב בחצר רויס, בחצרות, לא אצא מן הפונדק, אלא בסייחי ירושלים, על אלוקו. מה, למה הוא מוסיף בסייחי ירושלים על אלוקו? למה לא בסייחי ירושלים? רק נראה מכאן, מדייק הראש שיבה, שדוד ידע שהמדרגה הקטנה ביותר ששייכת, זאת אומרת, זה המינימום. פחות מזה אין שייכס בכלל, זה בסייחי ירושלים, הללוקו, לחיות במצב של שבח ואוידו אל השם יזבורך. לא דבר זמני, אלא בסייחי ירושלים, לחיות ככה. לחיות הללוקו. שזה יהיו החיים שלו. בסייחי ירושלים, הללוקו, להיות תמיד מקושר על השם. וזה ה2 עשרים, זה ה2 סעודות ליום. פחות מזה לא שייך. זה לא בשר ולא דגים ולא פסיונים, אבל המינימום מוכרח להיות. ובסייחי ירושלים על אלוקו, אברהם יצחק ויעקב בקיטו, אם הוא שמר מטרקלין, דוד מסופק, אולי יזכה לסף, אולי לחץ רויס, אבל לכל הפוכה, זה ודאי, בסייחי ירושלים, זה הבייס 20. אז אדם צריך כל חייו, באמת, יבוא בחיים שלו, כל חייו יהיה, שבח ועל אל השם יתברך, פחות מזה לא שייך, בלי שייכס לזה, אין כלום לבן אדם. הם ה2 עשרים, אני מרוד, נותנים לו שתי סעודות, זה פת יבשה ומים לחץ, כן? שום דבר. אבל זה המינימום. זה לא שייך פחות מזה. טוב, אז יש פה גם דרישה גבוהה מאוד, כן? אבל הדבר הזה של לחיות באמת עם תהילת השם ידע ברפי, לחיות עם הללוקו, כל הזמן להלל את הקדוש ברוך הוא, אבל זה הנקודה של שירה. זה עוד פעם, זה הנקודה של האבוידה של שירה, שזה מגיע ממקום שהוא מח ותם. אין בו משהו שהוא יכול להביא, אין בו משהו שהוא יכול לשנות בעולם, אבל הוא מתבטל, מודל הקדוש ברוך הוא על מה שהוא נמצא. איך עושים את זה? איך מגיעים לתהילת השם? מה זה תהילת השם שאותה ידע ברפי? כמו רבו איריאס, יודגים לו את בייס, כל הסיפור שם עם רב שמעון גמליאל, שהעמיד את רבי ישוע על הרגליים, והתלמידי בייס המדרש כעסו על הביזוי של רבי ישוע, אז החליטו שיבקשו מרב שמעון גמליאל שמחר יאמר את השיעור באוקצין, the last lay, כמו שאומרת הגמרא, כן, שהוא לא סדור לו, המשנה יש באוקצין, וממילא לא ידע להגיד, ואז יגידו לו, כיוון דלי גומר, נעים אלי, מי הם הליל גבורויס השם, ישמיע כל תהילוסוי. למי נאה למלל גבורויס השם? מי שיכול להשמיע כל תהילוסוי. וככה יורידו אותו מהנשיאות, אבל למה זה? הלכו וגילו לו, וכמו שהגמור שם באיריאס מספרת. אז אתה רואה פה שמה ההגדרה, מה זה ישמיע כל תהילוסוי? מי הם הליל גבורויס השם? מי יכול להשמיע שיעור? מי שישמיע כל תהילוסוי. ללמוד מסכס אוקצין, זה תהילת השם. ללמוד, לדעת, בכל מקום, להלל את השם, תהילת השם, ישמיע כל תהילוסוי, זה פשוט לדעת. לימוד כל התורה. זה גבורס השם ותהילת השם. כמה שהאדם מתדבק יותר בתורה ומצווה ורוחניות, הרי זה תהילת השם. דוד המלך אומר שלכל הפחות צריך להלל את השם. וזה מוכרח שיהיה. לכל הפחות המדרגו הקטנו, שלא שייך בלי זה. הדרגה הזו שכל חייב יביעו תהילת השם ידע ברפי. אצלנו, כן, מדרגה גדולה מאוד. מה? תהילת השם, איפה זה כתוב בתהילת השם? טוב, אתה רואה את זה פה בגמרא שזה המשמעות. ישמיע כל תהיל עשוי. למה באמת תוירה נקרא תהיל עשה שם? מה? עצם העיסוק בתוירה, עצם ה... לא, להיות דבוק בדבר השם, להתאמץ בדבר השם.
וזה השם
מתעלל. וזה השם מתעלל, כן. תהיל עשה שם ידע בר פי, זה בעצם שאדם יושב ולומד תוירה, הוא מהלל את השם, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. איך משבחים את השם? איך משבחים את הקדוש ברוך הוא? להלל, תהלל את השם. איך תהלל את השם? הללו את השם. על ידי זה שהוא לומד, הוא מהלל את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, אצלנו המדרגה הזאת היא גדולה מאוד. אצל דוד זה נחשב לדרגה הכי פחותה שהוא הזכיר. אבל אדם צריך לשאוף. השאיפה צריכה להיות שכל חייו יביעו תהילת השם. המדרגה הזאת תהיה השיא, כן, אבל היא הכרחית. אי אפשר בלעדיה. כל דף גמורה והתעמקות בלימוד זה תהילת השם. ובלי זה אי אפשר להיות שייכס לרוכניס. בלי זה אי אפשר להיות שייכס לרוכניס. וזה צריך להכניס ללב, בזה הוא מסיים את המאמר, זה צריך להכניס ללב. לראות, לשאוף, להיות אדם כזה, שכל החיים יימסרו להיות בסייחי ירושלים על אלוקו, שיצא מכל מעשיו תהיל אז השם, למינו אלה מעל אל גבור אז השם, למי שמשמיע כל תהילו עושה. הלוואי שנזכה כזה, הלוואי שנזכה לזה, אבל לשאוף לזה בוודאי צריכים, שמכל החיים יצא תהיל אז השם ידבר פי, ויבורך כל בוסור, שעם קוד שלו אילון וועד, כן? בסריחי איך ירושלים מעל אלוקו. טוב, למה זה? יש פה באמת, הרעיון עצמו הוא רעיון כבד, ואני לא יודע אם להוריד אותו למשברים, כי הרעיון פה הוא באמת מאוד מאוד גבוה. אחרי הכל, בשבילנו ודאי שזה הרעיון הזה הוא מאוד גבוה, של לחיות במצב של תהיל עשה שם ידע ברפי, לחיות במצב של בסריחי איך ירושלים, כל הזמן לחיות במצב של הל אלוקו. ועל אלוקו זה בא לידי ביטוי בעיקר על ידי לימוד התורה, אבל זה בעצם תפיסה של החיים, לתפוס את המציאות, לראות ולשבח את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אבל הרעיון הזה של בוחרתי אסטויפייף בבייס אלוהיקים, זה דבר שהרבה פעמים אצל, כשאתה מסתכל על בחורים ואתה רואה את ההתמודדויות, דרך אגב זה לא רק אצל בחורים, זה לא נעצר, כן? זה גם אצל אברכים, ההתמודדויות האלה הרבה פעמים נובעים מהמקום הזה. אוהבים, כן, בוא נדבר משברים, משבר. עכשיו יש, דבר ראשון סתם, חשוב לשים לב, יש הבדל בין משבר מלאל למשבר במילה רע. זאת אומרת, המשבר במילה רע, שהוא באמת בעיה, הוא דבר שדורש להתייעצות. זה לא דבר, אם דברים מגיעים למצב של חוסר תפקוד, שבן אדם לא, באמת לא מתפקד כבר, אז זה לא משבר שצריך חיזוק. זה באמת צריך ללכת היום, ברוך השם, יש בהרבה ישיבות... אנשי צוות שכן יש להם לב שומע ולב מבין ומוכנים לשמוע ולעזור וצריך ללכת להתייעץ באמת מצבים כאלה לא, וגם אם בן אדם רואה שזה כרוני, כן, חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם אז לשים עוד שכבה של טיח ועוד שכבה של טיח על הבעיה זה רק חונק, זה לא פותר את הבעיה, כך נוצרת מצוקה, כן, כי זה לא פתרון. אז ודאי שיש מצב שזה הופך להיות משבר, אז צריך ללכת להתייעץ, לראות מה עושים. אבל מה שבדרך כלל בחורים מכנים משבר, זה מה שנקרא מצבי רוח משתנים, כתוצאה מציפיות ואכזבות. אני מקווה שאני מגדיר את זה נכון. אם כן, תתקנו אותי. אבל בדרך כלל בן אדם ציפה למשהו, וזה לא קרה, לפעמים בגלל שהציפיות פשוט היו מוגזמות, לפעמים בגלל שהבן אדם התעצל, לפעמים בגלל סיבות אחרות שגרמו לו לא לעמוד בציפיות שלו מעצמו, לפעמים זה אפילו לא ציפיות שלו, זה ציפיות שהחברה החליטה בשבילו מה אמורים להיות הציפיות שלו מעצמו, אבל כשהאדם הגיע למצב שהוא לא עמד בציפיות שלו, הוא מרגיש תחושה של אכזבה, והאכזבה הזאת מביאה אותו למצבי רוח פחות נעימים, ולזה אנחנו בדרך כלל קוראים משבר. התחושה הזאת. עכשיו, בדרך כלל, בוא נגיד, זה דבר שהוא די טבעי ודי מובן, הוא לא בעיה נפשית ולא מתקרב לזה בכלל, וזה דבר שהוא טבעי ונורמלי. כל אדם שציפה למשהו גבוה ולא הגיע אליו, למשהו מסוים ולא הגיע אליו, יש תקווה, יש אכזבה. הטעות תהיה אם בגלל זה האדם יחליט שהוא מוותר לגמרי לקוות מהיום והלאה, כי ממילא אני אתאכזב. זה כמו ילד שהתחיל ללמוד ללכת, אבל אחרי פעם אחת שהוא ראה שהוא נפל, אז הוא יחליט לשכב כל החיים. ברוך השם שילדים מספיק טיפשים בשביל לא להחליט את ההחלטות המטופשות האלה, והם קמים וממשיכים ללכת, נופלים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל ממשיכים עד שהם מתחילים ללכת. ולא לא לוותר על התקוות כדי לא להגיע לאכזבות. אבל גם איך מתמודדים עם אכזבה? עכשיו, האכזבה הזאת היא דבר טוב. כי זה בא, התחושה הלא נעימה הזאת שיש לאדם כשהוא מתאכזב, היא תחושה שמאירה אותו ומראה לו שהוא לא בכיוון. זאת אומרת, אתה אמור לקוות למשהו, ושהוא יהיה מעשי בשביל להגיע אליו. ובמקרה הזה לא הגעת אליו, אז הייתה פה בעיה. ואת הבעיה הזאת צריך לגלות ולפתור. צריך לגלות ולפתור. לא תמיד קל לבן אדם לגלות ולפתור את זה לבד. לפעמים אפילו לאו דווקא איש גאון או מיוחד בנושא הזה, אלא אפילו חבר טוב יכול קצת מה שנקרא להעמיד אותך במקום בעניין הזה. וטוב, תשמע, ציפית למשהו שהוא פשוט הרבה מעבר ליכולות. איך, כן, הוא רוצה לגמור שס בלילה אחד, וזה לא הלך ממש עבור מזה, כן? מצד שני, זה שהוא בוכה שהוא לא ראה מלוך, אם זה בסדר. אבל, כן, יש משהו מסוים שטוב, אתה יפה מאוד שאתה מצפה לזה, ויפה מאוד שהשאיפה שלך כל כך גדולות, אבל להיות שבור מזה זה פשוט חסר טעם, אתה לא ציפית במקום הנכון. למעשה, אפשר לומר שהדרך הנכונה להעמיד את הציפיות בצורה נכונה, היא לא להתעסק עם זה מיד באותו רגע שבו אתה מרגיש את האכזבה ואת המצב רוח הלא כל כך נעים. כי באותו רגע בדרך כלל ההסתכלות גם לא נכונה. הרבה פעמים בן אדם שם לעצמו ציפייה מסוימת. הוא הצליח להשיג 75%. עכשיו, הציפייה מלכתחילה הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שהאדם מסוגל. ויותר גבוהה אפילו בכפול. וכשהאדם השיג, בחור השיג במצב כזה 75%, זאת הצלחה אדירה. הצלחה אדירה זה 25% מעבר למה שהוא יכול, זה 50% בעצם מלבר, כן? ממה שהוא יכל באמת להשיג. דווקא בגלל שהוא השיג לעצמו רף מאוד גבוה, ולא כל כך בטוח שזה הטעות. רק מה? חסר פה טיפ טיפונת ריאליות של אפילו אחרי לדעת שטוב, רציתי משהו שהוא הרבה מעבר, זאת אומרת לגמור 4 פעמים יבוא מזמור שתי, זה קצת, כן? קצת מוגזם, אבל הספקתי 3 פעמים, זה לא כזה, אין פה ממה להישבר, זה לא כזה גרוע, כן? אבל אולי זה במושגים שלי, במושגים שלכם זה מינימום, אבל כן, יש בו משהו ש... למה זה? הספקתי משהו יפה מאוד. עכשיו, למה זה? פעמיים זה גם המון. וזה שהצבתי לעצמי רף של 4 פעמים זה מוגזם. וזה שלא עמדתי ב4 והגעתי רק ל3, זה בסדר, זה נחמד. מה קורה אבל? כשכל החורף היה מונח לי בראש 4 פעמים יבומס, 4 פעמים יבומס, כן, זה נהיה כזה מנטרה שהוא הלך לישון איתה והוא קם איתה בבוקר ובזמן האוכל, כל הזמן הוא חי את זה, זה היה השאיפה. ואז בסוף החורף מוצא את עצמו עם 3 פעמים, הוא לא מצליח, לא הספיק את הפעם הרביעית, המצב רוח לא טוב, המצב רוח לא נעים, הוא מרגיש אפילו, נניח, כן, מרגיש קצת שבור מזה. להשיג עכשיו ולראות, תראה, 75% זה יפה, והספקתי אותו ממה שבעצם הייתי מסוגל, כעת קשה לו להרגיש את זה. הדרך הנכונה בדבר הזה זה, דבר ראשון תמשיך הלאה. עכשיו יש בין הזמנים, תציב לעצמך מטרה לבין הזמנים. בין הזמנים הזה אתה הולך להשלים, אם זה סימן בשולחון לא ערוך עם זה, נושא מסוים שאתה לוקח לך בין הזמנים, קח את הנושא הזה לבין הזמנים. אחרי שתהיה לך חוויית הצלחה נוספת, זאת אומרת, אני מדבר דווקא לא רק לעבור הלאה, אלא גם להצליח במשהו הלאה, וההפך, תיקח עכשיו משהו לכתחילה יותר קטן, אבל הנה הצלחתי, השלמתי, הצלחתי עד פסח לגמור, בסדר, מה שרציתי, בסדר, סימונים מסוימים ביחס פסח, לא הנה, כל אחד לפי בחינו עושה, לפי דרגו עושה. ויש לה את תחושת הצלחה הזאת, עכשיו יש לי את האפשרות לחזור. מה באמת קרה בזמן חורף? מה היה עם יבומס? ואז באמת יש לה את היכולת הרבה יותר רגועה לבוא, להיכנס לעומק של הדברים ולראות, תראה, הצבתי לעצמי רף מדי גבוה. הצבתי לעצמי 4 פעמים, זה היה מוגזם. וזה שהספקתי 3 פעמים זה הצלחה אדירה. ואז הוא בעצם משנה בזיכרון את התחושה של הדברים. עוד פעם, אם זה דבר שהוא חוזר על עצמו והוא עוצמתי מאוד, אז זה כבר דבר שכדאי מאוד להתייעץ עליו. אבל אם זה דבר שהוא בדרך כלל, המשברים הרגילים של בחורים, זה בדרך כלל נובע מחוסר תאום בין הציפיות למציאות. הרבה פעמים זה ציפיות גבוהות מדי, לפעמים זה גם הציפיות היו דווקא בסדר, רק שהמצב שלי היה נמוך מדי. זאת אומרת, אם הייתי באמת קם בזמן ומגיע בזמן והכל, זה כן היה קורה. רק שזה לא קרה בגלל שלא התאמתי את עצמי. וגם זה חשוב שאני יודע שזאת הייתה הטעות. אז בסדר, קח את זה בפרופורציה. תראה מה הייתה הבעיה ותתקן אותה מהיום והלאה. אבל ברגע של המשבר, כן, הרגע הזה עצמו קצת קשה להתמודד. עכשיו זה קורה גם בדברים אחרים בחיים, אם זה מצווס, אם זה אביירס, אם זה... ושם גם כן, אוסיסו חבילויס של אביירויס, עשי חבילויס של מצווס כנגדון. כלושן המדרש. סור מהירה ועשה איתו, תמשיך על הדבר ראשון. וזה חשוב מאוד גם מבחינת הנפש. דבר ראשון, תיצור חוויות של הצלחה. והחוויה של הצלחה נותנת לאדם גם את הכוח לחזור אחורה אחר כך, ולתקן את החוויות של הכישלון, ולראות אותם באור אחר. אם זה לראות איפה היה כישלון, ולדאוג שהוא לא יקרה עוד פעם, כן, כל אחד עושה טעויות, אבל רק טיפש חוזר אותם טעויות עוד פעם ועוד פעם. ומצפה שתהיה תוצאה אחרת. ואז בעצם לחזור אחורה ולראות את זה, ואז באמת הדברים אתה רואה, הרבה המשגיחים מדברים על זה, על לפני אדם מקבל לעצמו קבולס, תמיד להקטין את הקבולס כמה שיותר, כי דבר קטן שהוא יציב וחוזר על עצמו, יש בו הרבה הרבה יותר תועלת מדברים גדולים שבקושי מחזיקים. ואתה יכול לראות את זה בחור שישב עכשיו וילמד 5 שעות, או בחור שישקיע בחצי שעה ליום, זאת אומרת, אם לוקח משהו מסוים שהוא רוצה להשלים, ברור שהחצי שעה ליום יצליח הרבה יותר, גם אם זה תירה וגם אם זה ללמוד לנגן בקלרינט. זה תמיד יעבוד ככה, ברגע שעכשיו בתוך שבוע ידע הכל, כשהוא לוקח לעצמו משהו קטן והוא מתמיד בו, אז הרבה הרבה יותר קל, ומגיעים באמת לתוצאות הרבה יותר טובות. אבל יש פה נקודה ש... תלויה גם בהסתכלות שלנו על הדברים. הגאון מדבר על זה שספני מייבין חוכמו, פסוק במשלי אומר, ספני מייבין חוכמו והנה גסיל בקצי האורץ. אומר הגאון שהמייבין יודע להעריך חוכמה, הוא יודע לשבח חוכמה. הנה גסיל הוא לא רואה תועלת בחוכמה כשלעצמה. כל מה שהוא רואה בחוכמה זה קצי האורץ. הוא לא מעריך 2711 דף גמורה, הוא מעריך סיום השס. סיום השס זה לא, לא זה המטרה. המטרה היא לא הסיום. המטרה היא לא להגיע לסוף. המטרה היא ללמוד. וללמוד זה כל יום אתה לומד. אנחנו לא חוגגים, תראה, והראיה הכי פשוטה. אם היינו מסיימים את השס, וזהו, לא לומדים יותר, אז אני מבין מה חוגגים. אבל סיימת, ויום אחר אתה מתחיל מחדש, אז מה הסיום פה? תאר לעצמך, בן אדם למד 5 יחידות במתמטיקה, עכשיו הוא גמר, הוא מתחיל עוד פעם ללמוד את 5 יחידות. מה יש לחגוג? אתה עוד פעם, אתה לא יצאת מזה, אתה נשארת באותו מקום, אז מה שונה אתמול מהיום? מה שונה לפני 2 מהיום? אבל פה זה לא בעצם, הסיום השס הוא לא חגיגה על זה שסיימנו את השס. החגיגה היא על זה שלמדנו שס, וכל יום השמחה וההודעה זה הכל רגע ורגע של לימוד. לא שכל יום יהיה מסיבה, אז עושים את זה פעם בשבע שנים. אבל הרעיון הוא, השמחה היא בדבר בעצמו. אספני מייבין חוכמה, אומר הגאון, הוא מעריך את החוכמה, הוא מעריך את הדרך, הוא מעריך כל שורה גימורה. הוא יודע לבוכה אותי איסטויפת ובייס אלוהיקים. נכון, אני לא בקיתון, אני לא בטרקלין, אני אפילו לא בסף, אולי אפילו לא בחצר, אבל בשיחי ירושלים, הללוקו. אני נמצא לפחות, יש לי שייכס, בחלק מסוים. אני קשור לפונדק, אני לא מחוץ לפונדק. אני אוכל, לפי זוזרקויד, לפי מה שאני יכול, אני רוקד. אבל פה אני שמח במה שיש לי. ואם זה טייסס אחד, ואם זה שורה אחת, ואם זה משנה אחת, ואם זה רשי אחד, ואם זה פסוק אחד, לדעת שכל דבר שאנחנו עוסקים בו זה תהילת השם ידבר פי. כל דבר כזה הוא דבר השם. יש ערך עצום לכל דבר בפני עצמו. הנה כסיל, הכסיל לא מסוגל לראות ערך בכל הפרטים האלה. הוא בקצי אורץ, הוא רואה רק מה, כשאני אסיים. כשאתה יודע להעריך דברים קטנים, יודע להעריך פרטים קטנים בדרך, זה נכון בתירה, וזה נכון בעבודת השם, זה נכון בתפילות, וזה נכון גם ביחס לחיים. להודות לקדוש ברוך הוא על דברים פשוטים, ואדם שלומד וחי עם להעריך דברים פשוטים, ולהודות ולהלל על דברים קטנים, אז החיים שלו משתנים לגמרי, כי הוא באמת חי טוב. הוא פתאום מבין את הברכת השחר, פרקי החיבור. מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא רואה, הוא לא מקבל את זה כמובן מאליו. חז"ל תקנו לנו על זה ברכה בשם המלכוס. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, פרקי החיבורים. להודות לקדוש ברוך הוא על זה, רואי כבר רוצה למים, תאר לעצמך מה היה בלי זה. כן, אוי זה ישראל בגבורו. חז"ל תקנו לנו ברכות כאלה. זאת אומרת, יש מקום להודות לקדוש ברוך הוא על דברים שהם נראים לנו בסיסיים, פשוטים, כאילו, מה יש להודות על זה? עכשיו, כשהבן אדם באמת מתבונן, הוא באמת מרגיש שהוא ידוע בזה. אבל צריך דבר ראשון, לא לחשוב רק על דברים גדולים, להבין את התועלת ולהבין את החשיבות שבפרטים הקטנים. זה גם בעולם כולו וזה גם בתירה. וכשאדם יודע להעריך כל דבר, הוא יודע גם לשמוח בכל דבר, וממילא גם כל הנושא הזה של משבר מקבל גם צורה אחרת ופנים אחרות. השם יזבוח יעזרנו, שנדע להתמודד עם הדברים, אבל העיקר שנחיה באמת עם המצב הזה, להיות אדם כזה שכל החיים יהיה הללוקו. השם יעזרנו.